שלום, שלום, טליה, חג חנוכה שמח.
חג שמח, עידן, מה שלומך?
נהדר. חנוכה הוא בגדול חג שאני מנחס אותו לעצמי, מכיוון שבדרך כלל יום הולדתי חל בסביבה הזאת. הפעם הוא יחול כשבועיים אחרי, אבל את יודעת איך זה. הלוח העברי מאפשר לנו לנחס לעצמנו דברים, מכיוון ש... שנה אחת זה כך, שנה אחת זה אחרת. למשל, השיר פסטי, פסטי, פסטיבל. שירה של הבובה פסטי, בביצוע המקורי של לילך גליקסמן, אבל אני תמיד מעדיף אותו בביצוע של כוכבי הפסטיבל, מהשנים היותר מתקדמות. הרי שאני מרגיש שזה שיר יום הולדתי, ואני תמיד משדר אותו בסביבת חנוכה ברדיו, כי אני מרגיש שזה חלק ממני. וככה גם הרגשתי כשהייתי ילד. היו לוקחים אותי לפעם לפסטיבל שירי ילדים, בשנים אחרות לפסטיגל. והרגשתי שזה החג שלי, ממש. כאילו, אני מרגיש קשר עמוק לחנוכה. השנה בניסיוני, איך קורא לזה המאמן המנטלי איתן עזריה? לשחרר משקל, כן? לא הרזיה, אלא בשביל לשחרר משקל. אז לא נגעתי בסופגניה, אבל זה בסדר, אני חיים, זה בשלום. וזהו, אז זה הסיפור שלי עם חנוכה, וזה שמח, ואנחנו נדבר בתוכנית היום. על ה-80s, בראי הפסטיבל והפסטיגל והתחרות שביניהם, והייתה קשה.
נכון, הייתה מאוד קשה. אני מודה שאנחנו לא ממש הלכנו לפסטיגלים, גם כי זאת הייתה תרבות נמוכה אצלנו בבית, וגם כי, כן, אני מודה שאנחנו, כן, הורים שיקחו אותי להצגות, היינו בעיקר בהצגות תיאטרון, אבל כן היינו דווקא בפסטיבל שירי הילדים, עוד לפני שהוא הפך להיות הפסטיגל. זאת אומרת, הפסטיגל...
לא, הוא לא הפך, חשוב להבין. היה פסטיבל של ילדים, וכמה לו תחרות. זו הייתה תחרות.
נכון, אז אנחנו היינו...
ב-84.
כן, אז אנחנו היינו בדיוק, לא היינו בזה של מיקי פלד, אלא בפסטיבל הישן והנושן, שהיה ככה נחשב ואיכותי, ובעיקר היינו, ואת הפסטיגלים, אז בעיקר צפיתי בהם בטלוויזיה, שזה היה אחלה מבחינתי, כי אני מודה שאני לא... לא, אף פעם לא אהבתי את ה... להיות עם פופקורן ולא יודעת מה אוכלים שם, אז כאילו אין לי את החוויה הזאת אפילו בפועל, אבל כן אהבתי מאוד מאוד את שירי הפסטיגל, ויש כמה מהם שאהבתי מאוד. שנת 84, שנת 89, אפילו שנת 91 שכבר הייתי גדולה, אפשר אמר, הייתי כבר בכיתה ח', הייתי בת 14, שזה מאוד מאוד מביך לצפות בפסטיגל, אבל אני זוכרת שככה צפיתי בסתר עם חברתי ליאת, שאני אתייג אותה בפייסבוק על הדבר הזה. אז אני מודה שחנוכה שלי זה בעיקר היה תמיד... האמת שההורים שלי תמיד היו עושים הדלקת נרות מאוד גדולה ואופים סופגניות, וזה היה אצלנו, בבית הייתה חג חנוכה, אני זוכרת חנוכה בילדות, זה היה חג שאני מאוד אוהבת. אני שנאתי את החורף כשהייתי ילדה יום הולדתי ובקיץ, אבל אני מודה שבשנים האחרונות אני מאוד 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 אוהבת את חנוכה. אני מרגישה שכאילו יש לי איזה חיבור אחר עם החג הזה. חיבור אחר לגמרי, אני מתחילה באמת להעריך אותו, אני יושבת ומדברת לך, כשמאחוריי דולקת חנוכיה, יום חמישי, כן, אז כן.
ואמרת כמו במרץ, שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו? מרץ עשה הדלקת נרות עם אבותינו ואמותינו.
לא, לא זוכרת את זה.
כן, זה קרה השבוע.
לא, לא. באמת?
ארץ נהדרת גם צחקו על זה, עם ניצן
הורוביץ. אני לא רואה ארץ נהדרת, לא, לא ראיתי ארץ נהדרת, אני מודה שאני בשנה האחרונה כבר, כאילו, אתה יודע, כל האקטואליה היא מציפה אותי, שלא בא לי לראות את זה גם בחיקוי, אבל לא, לא ראיתי את זה, אבל לא, דווקא אני מודה שאני ככה חוזרת, אין שום חשש מחזרה בתשובה שלכל מאזיננו החרדים כרגע, החוששים, מה שנקרא, אבל אני כיף לי, כמוך לא אכלתי סופגניה, אבל אני שוקלת לעשות וולט לביבות.
וואו.
לצערי הרב, אנחנו לא בשידור חי, כן, אז אני לא יכולה שימליצו לי, אבל אולי אני אנצל את הרשת החברתית כדי לבדוק היכן לביבות הקרובות ביותר למקום מגוריי.
אני רוצה להגיד לך, אם לחזור למופעי חנוכה, אז כן. אצלי זה התחיל ככה. אז גם אמא שלי וסבתא שלי לקחו אותי בתחילה לפסטיבל שירי הילדים.
כן.
וזה היה, לדעתי, הפסטיבל הראשון שראיתי, היה זה שבהנחיית גידי גוב ורבקה מיכאלי, זה נכון. היה בהיכל התרבות. אחר כך, כן. שנים אחר כך, הפסטיגל בהיכל הספורט ביד אליהו, ששם התוודעתי לראשונה להיכל הספורט, וזה, והאווירה הזאת, אתה מרגיש ילד קטן, בהיכל הקודש של הבידור והספורט בישראל, בין אם זה היכל התרבות, בין אם זה היכל הספורט. ובמקביל, ראיתי אצל המטפלת שלי, הייתי אז ילד והייתי אצל מטפלת, ראיתי את, בטלוויזיה החינוכית, את התוכנית שאיגל בשן ומישהו ששיחק את הבן שלו, אפשר לצפות בזה בכאן חינוכית ביוטיוב, זה עוד קיים, הם, במקום לצלם את הפסטיגל, הם עושים תוכנית שבה הם מפנים לשירים, כלומר השירים מבוצעים באולפן של החינוכית, או באולפן הרצליה, לא משנה, אבל איגל מפנה לשירים האלה. ומתוך הפסטיגל הזה, ציגה לביגה לבום. איגל בשן.
נכון, 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 כן. נכון. וואו, אין, אתה תשמע, אני חושבת שחבל שבאמת שאנחנו לא יכולים להשמיע פה מוזיקה, אבל אולי זה באמת שווה איזה פלייליסט קטן. נכון, זה אחד השירים הזכירים לי. אנחנו לא מדברים על הפסטיגל של מוני מושיונוב עם אילנית.
על זה בדיוק, על זה בדיוק.
זה,
והנה אני רוצה להביא לך משם. תראי, האמת שמוני מושיונוב ואילנית הופיעו בכמה ורסיות. אני רוצה אבל להחזיר אותנו, אפרופו השנה המוקדמת, כלומר 84, יש לי את התקליט, את תקליט הוויניל אצל הוריי בבית, הלוגו עם הילד, עם הקמאה של הפסט, כן, הייתי חורש על התקליט הזה, היו משמיעים לי אותו כשהייתי ילד, הייתי אז בן 3-4, אתם, זה כל כך נעוץ בתוכי. לדעתי זה היה גם השיר שם, אבא, אמא וארץ ישראל של אילנה אביטל.
נכון, נכון, נכון.
אם אינני טועה. אני רוצה להקריא לך, דניאל השמי בעולם הזה, בנובמבר 84, מראיינת את גדי אורון. גדי אורון היה בתחילה זמר, מפיק, לדעתי עד היום הוא מפיק של מופעים גדולים. ושימי לב מה היא כותבת. אוטוטו חנוכה. הילדים שלי ראו סופגניות בחנות ונזכרו שצריך לקנות כרטיסים לפסטיבל שירי ילדים. כמה פסטיבלים כאלה יהיו השנה? כמה יעלה לנו התענוג? ומה יהיה השנה שכבר לא ראינו בעשר שנות פסטיבלי הילדים? אז בשנה שעברה דיבלתי עם אבשלום רובין מהפסטיבל. אבשלום רובין הוא שם חשוב, הוא מממציאי והוגי פסטיבל שירי ילדים. עכשיו היא אומרת, פניתי אל גדי אורון מהפסטיגל, ושאלתי אותו כמה פסטיבלים יהיו השנה. עכשיו, שימי לב, כי הייתה אמת מסוימת במה שאמרת על משהו שהפך למשהו. אז זה כן. דומה אך שונה ממה שאמרת. הנה, אומר לגדי אורון, עשינו חישובים כלכליים ואיחדנו השנה את הפסטיגל, קרי מיקי פלד, והשירוויזיון. אוקיי?
זהו, השירוויזיון. כך שנשארו רק שניים. השירוויזיון, זהו, עכשיו נזכרתי, זה לא היה הפסטיבל שההורים שלי לקחו אותי, אלא השירוויזיון. או, תודה. כן, תמשיך.
וגם את זה יש ביוטיוב, הטלוויזיה הישראלית, עוד לפני שנקרא כאן. העלו את זה ליוטיוב, נכון. וזה גם נמצא שם. וזה מוטי גלעדי וציפי שביט וכל מיני שמות נכון. כאלה שהנחו את זה. מוצי אביב גם מנחה את אחד.
מוצי אביב ואליזה, כן. ודינדין הבת שלהם. כן.
ברור. אז היא שואלת אותו, למה התאחדתם? הרי הפסטיגל היה בחיפה והשירוויזיון בתל אביב. על איזו עיר ויתרתם? תראי את החשיבות של חיפה. באמת מיקי פלד התחיל שם. אני בכלל חושב שחיפה הייתה בעבר מעצמה גדולה מכפי שהיא היום, כי היה לה את הבועה שלה, ואנשים היו באים לשם לראות דברים מיוחדים.
כן.
זה מדהים. כן. אז הוא אומר, לא ויתרנו על שום עיר, פשוט האומנים יעבדו הרבה יותר קשה וייסעו יותר ברחבי הארץ. החלטנו שכמה שהמופע יעלה לנו פחות, נוכל למכור כרטיסים יותר בזול. כשיש צוות כן. הפקה אחד, צוות אומנים אחד וצוות שירותים אחד, זה מוריד את העלות. והנה, בוא נדבר על הגועל נפש. כמה יעלה כרטיס אחד? שימי לב למחירים. אני מזכיר לך, האינפלציה. ועדי עובדים, 2,000 שקל. בקופה, 4,400 שקל.
אוקיי.
אני מזכיר לכם ש-2,000 שקל זה 20 שקל של היום כנראה. או 20 שקל של השקל הגבוה מאוד שהיה אחרי שגזרו את העשיריות. היום זה אולי 200 שקלים. אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם הוא ילך בסוף אחייני לאירוע מסיבות אחרות, אבל זה ממש בזול. בתור אזרח עובד צהל, כן? 50 שקלים. 50 שקלים. זה לא הרבה. אני בטוח שאנשים אחרים משלמים הרבה יותר. אז אני אומר לכל אזרח עובד צהל, זה לא בגלל שאני מהרדיו, כן? כל מי שיש לו ועוד דברים כאלה. אז אני רק הולך ורוצה להגיד לך, היא שואלת אותם, כל השנים אתם רבים ביניכם, מי מרוויח מהמריבות האלה? הקהל כמובן, כדי להצליח כל אחד מאיתנו מכניס לעסק באמת כל מה שהוא יכול, ואולי קצת למעלה מזה. מה תיתנו לי השנה תמורת הכסף שלי? ואז הוא אומר, טוב ששאלת, בנוסף לאומנים שישירו את שירי התחרות, יהיה מופע אומנותי בלתי רגיל של אילנית, בצירוף פעלולים שטרם נראו בארץ. כמו
נראו.
מטולים של קרני לייזר, כמו שהיו בסיום האולימפיאדה בלוס אנג'לס, ששילמנו תמורת שכירתם לשבוע 20 אלף דולר.
כן.
איי, 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 איי.
אני עכשיו, ככה בינתיים שדיברנו, אז הלכתי לחפש באמת את שירוויזיון מספר 2 ושירוויזיון מספר 3 בשנת 1980 ו-1981. אחד מהם הייתי בת בערך 4, אחד בערך 5, משהו כזה. זה כזה וחצי. אז אני זוכרת משירוויזיון מספר 2, 1980, אני ממש זוכרת איפה ישבנו, אני ממש זוכרת את המדרגות, את זה שספרתי, את האורות על המדרגות, ואני זוכרת את מבולבלי כמובן, דינדי, מוצי ואליזה אביב. אני זוכרת את שולה חן, אבל יש פה שיר משחק הידיים, אני לא זוכרת אותו, שאיבד כמובן דוד קרבושה, הלחין אבי טולדנו, וכתב כמובן אבי קורן, ואת סימנים של אוהבים של אופרה חזה, באמת אחד השירים שאני ממש זוכרת אותו, בשירו ויזיון מספר 3, גם מלכת הקסמים אופרה חזה, לא ברור, אני בסוף, כאילו, אני ראיתי את אופרה חזה פעמיים, ובסוף הייתי מארצה של ירדן הרזי, אבל שוב, כנראה שזאת הסללה, הסללה שכונתית. מוטי גלעדי, אריה מלך החיות, זה שיר שאף אחד לא יכול לזמזם אותו, אבל אם תשמע אותו, אתה בטוח תזכור. מסיבה של סמבה, שאנחנו זוכרים את זה בביצוע של... אני זכרתי, אני רואה שכתוב פה מבצע אברהם מור, אני זכרתי את זה בהכל, כי הכל עובר חביבי.
זה הביצוע לא... שזכור, יכול להיות שהיה ביצוע נוסף, אגב, שזכור... מעניין להביא אותו, אני בטוח שזה מרתק.
נכון, אז אני אחפש את זה, אני זוכרת את אברהם, אני, שוב, זה, הייתי קטנה מדי כדי להגיד לך בדיוק, ואת, לא רוצה לגדול כמובן של עוזי חיטמן, אחר כך, כבר בהמשך, אני רואה את אברהם מור, אברהם מור, אברהם מלא מור, יש לומר, השחקן והגבות, השחקן הגדול הזה, שדיברנו עליו לא פעם בבונבוניירה, הוא הופיע בהמון שירי תחרות השירוויזיון, אני רואה ממש עד 1984. ואתה יודע, פה איך שאני ככה מדפדפת בעיתונים ששלחת לי הפעם, אתה היית חרוץ ושלחת, אז פתאום אני רואה פה תמונה של, אחת התמונות הטובות אני חושבת, של נורית גלרון וירדנה ארזי. נורית גלרון הזמרת שהיא גם אשתו של קריין גלי צהל בערב חדש רפי רשף, מחבקת את הזמרת ירדנה ארזי שמצולמת עם מבט ככה, איך לומר, שיקור בעיניים. היא זכתה במקום הראשון פסטיבל הילדים בשירה לא נעצור, לא נעצור, אני זוכרת את השיר הזה, אני זוכרת שזה קרה.
והייתי שם, בפסטיבל הזה אני הייתי.
אז אני צפיתי בזה, אני זוכרת את זה. אני זוכרת את הזמזום, אני זוכרת, אני כאילו זוכרת את הפוזיציה שלי בפועל, בפיזי, איך שעמדתי בבית. אחד השירים הטובים אני חושבת, אז הנה, אז היא זכתה פה בפסטיבל, ושתיהן ככה מחובקות. אז אמר חיים משה, היה קצת זועם, כי לא יתנו להוריו לראות אותו מופיע. איזה מראה. זה קטע.
צריך להזכיר, תליה, שהשנים הללו, 84-85, אלה שנות הפריצה המטורפת של חיים משה, ממקום של זמר חתונות למיינסטרים, אפילו יותר מזוהר ארגוב במובן הכללי. זוהר ארגוב עד סוף ימיו נתפס כזמר מזרחי. חיים משה פרץ לישראליות במובן שיש כאלה ודאי שירדו עליו ואמרו שהוא משתכנז. אבל כן, היה... אני לעולם גם אזכור אותו עם לינדה לינדה בערבית, כך שאני מבחינתי חיים משה... הוא כל יכול במובנים האלה.
כן. לא, חיים משה אין עוררין עליו. אני, האמת שלא זכרתי שהוא השתתף, זכרתי שהוא ככה נכנס למיינסטרים, אני זוכרת אותו בסיבה למסיבה, זאת אומרת, אני כן זוכרת אותו מגיע לסלון, שזה אז באותם שנים לא הייתה, לא היה כל כך מובן מאליו. תראה, שנת 84, 1985, השנים שאנחנו מדברים עליהם, היו שנים יפות במדורי הרכילות.
ודאי.
שרי צוריה, למשל, אילנה אביטל, אני רואה פה שתייה, אכילה ולגימה, במדור האהוב עלינו, לילות ישראל, 1985, סביר להניח שזה דצמבר, אני חושבת. שרי, השחקנית בזמרת שרי צוריאל, שתתה גביע משקה אחרי שנגמר הפסטיבל. צוריאל מופיע גם ברחוב ההפתעות.
זה מה שנקרא רחוב סומסום, הם פשוט לא ידעו לקרוא לו.
בדיוק. יורם תיארלב התמלילן מחזיק בבנו, אחרי ששירו לא נעצור אותו, שר הירדן הרזי זכה במקום הראשון. זה מסיבת השחייה. אילנה אביטל, אשתו של שלמה צח, חובקת את אילנית, אשתו לשעבר של צח אחר, אחרי שהשתיים הופיעו בפסטיגל, והנה איגל בשן וכוס המשקה בידו, החוגג האמיתי שאתה...
אז רגע, תני לי לתת לך את ההקשר הרחב יותר. בכפר שמריהו, בביתה של אילנית, חגגו אורחי ומשתתפי הפסטיגל לסיום השבוע הקשה שעבר עליהם בחנוכה. אז אמרת, אילנית הרימה טלפון לכל אלה שהשתתפו ועמלו בפסטיגל, וערכה להם מסיבה בביתה ליד האח, כשחלקם יושבים על הרצפה, וכולם שותים יין, אוכלים גבינות. כבד קצוץ, אה? כן, כבד קצוץ, הוגה לסיום וגם לוגמים כוס קפה. כך נפרדו אומני הילדים משנת 1984, והחלו בתכנון הפסטיגל. זו הייתה שנה מכוננת, מכיוון שמ-81 ועד 84, לא כולל 84, הפסטיגל היה אירוע חיפאי מאוד פרובינציאלי, וב-84, בחיבור של מיקי פלד עם השירוויזיון, זה הפך לאימפריה, ממש.
כן.
ומכאן התקליטים, ואילנה אביטל, ואת יודעת... אגב, אני קצת, היה לי סוג של, טוב, יש לי קרא של כולן, אבל גם על שרי צוריאל, כי היא נראתה לי בזמנו, בשנים ההן, מאוד מאוד יפה.
היא הייתה מאוד יפה.
היא נגד מי לא נראתה יפה. גם אילנה אביטל הייתה מאוד יפה.
כן, 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 לא, שרי צוריאל היא בהחלט אישה יפה, כן, ללא ספק. אתה יודע, זה מצחיק, אבל אנחנו... טוב, אנחנו כבר דיברנו פה על הקדם אירוויזיון, אנחנו לא נדבר על זה שוב, על שרי צוריאל, שאני מבחינתי אלילת הקדם אירוויזיון עד היום, ולא יעזור למי שאומר אחרת.
ודאי, ודאי. תראי, ירדנה באמת שרה את לא נעצור, ו...
שאנחנו נעלה את הסיפור של גלי אתרי פה לעניין, כי אני חושבת שזה יושב בינינו כמו איזה...
הסיפור של גלי אתר עם 1989?
של גלי אתר שזרקו אותה מהפסטיגל, אתה יודעת את זה?
כן, כן, אני פשוט מנסה לאתר את זה. את יודעת, אבל את מוזמנת, אם זה מופיע לך מול העיניים, אז בואי ספרי לנו מדוע גלי אתרי.
אתה העינה הייתה שהיא לא הגיעה לצילומים, זה הסיפור שאני ככה יודעת בגדול, שהיא לא הגיעה לצילומים שנקבעו לה, אני מעד, הנה. אוקיי. יורמן, מתנגלים לגלי אתרי, מזור, זה הכל שטויות.
סולו יורמן, נזכיר.
סולו יורמן, כן, הכל בגלל ידיעה בעיתון. אז ביום השישי הופיע ידיעה במעריב, גברי מזור, מנהלה האישי של הזמרת ירדנה הרזי, התקשר עם עורך התוכניות המוזיקליות של רשת ג' ברדיו. בפיו הייתה טענה, בניגוד לכללי האתיקה שמנחם גרנית, עורך התוכנית החדשה, איך עושים תקליט, יראיין את גלי אתרי על שלבי ההפקה של תקליטה האחרון, תכף נגיע לפסטיגל. גרנית, בקשרי עבודה עם סולו יורמן, המרגנה של גלי, במסגרת תוכנית הבידור, לא משנה. בקיצור, הידיעה הזאת עוררה מאומה גדולה, הן ברדיו והן בעולם הבידור. אמנון נדב, מנהל הרדיו, אסר על מנחם גרנית לערוך תוכניות העוסקות במוזיקה ובשירה עברית, עד לסיום החקירה המתנהלת עכשיו נגדו. ניגוד אינטרסים, בגדול. אבל זאת העירייה השנייה שנורתה. בין המרגן יורמן והמנהל האישי מזור, היא החלה בעצם באירועי הפסטיגל לפני כחודשיים, כשגלי אתרי הועפה מהופעה בגלל אי הופעתה לצילומים משותפים עם כל משתתפי הפסטיגל שנקבעו מראש איתה ועם המרגנה. אז נזכיר מה קרה, בחג החנוכה געש עולם הבידור כשזמרת גלי אתרי סולקה מהפסטיגל. הידיעה, אני לא, ממש לא ידעתי איזה זה, זה היה מסתבר מאוד מאוד חם, ידיעה שהופיעה בעמודים הראשונים בכל העיתונים, גרמה לחילופי מהומות מילוליים בין יורמן לבין מארגני הפסטיגל, מיקי פלד וחיים סלוצקי. יורמן טוען שהדבר נעשה ביוזמתו של גברי מזור וללא לידיעתו של מיקי פלד. ולדבריו הוא הודיע למארגני האירוע שגלי לא תוכל להגיע לצילומים, כיוון שהיא חזרה בשעת לילה מאוחרת מופעה בערד, והלכה לישון בשעה 4 לפנות בוקר, מסכנה. ואז בתגובה, סולו יורמן אומר, מיקי פלד צלצל מפני שגלי לא הגיע, אז מיקי אמר לי לפנות לגברי מזור כדי לתאם עם המועד אחר לצילומים, מפני שגברי רוצה בצילום משותף של ירדנה, סיימן וגלי. התקשרתי עם גברי, איך הוא לא היה במשרד, הוא היה עסוק בלצלצל לכל העיתונים כדי להודיע שגלי סולקה בגלל אי הופעתה לצילומים. אז בקיצור, יש פה איזה...
אבל עכשיו אני מבין את הפאנץ', אני לא יודע אם הבאת את זה ב... בטקסט שקראת, כי אנחנו מנסים פה לרפרף, אבל הקשר בין מנחם גרנית לסולו יורמן הוא קשר מאוד מעניין.
קשרי עבודה. קשרי עבודה.
קשרי עבודה וחלטורה. הנה, יורמן נשאל לגבי הקשרים שלו עם מנחם גרנית, והוא סיפר שהוא מפיק תוכנית מסחרית, יעני מופע, שנקרא מפופ ועד בכלל, בהשתתפות ענת דולב המנוחה, היום מנוחה, לצערנו מנחם גרנית. והיא תעסוק בלידתו של תקליט. ואז, ביום שבו התוכנית הייתה אמורה להיות משודרת, טלפן אלמוני לאולפן, ואמר שזה אינו אתי לשדר את התוכנית בגלל הקשרים בין השניים. והטענה הייתה שזה גברי מזור. עכשיו, סלוצקי, שייצא גם אז את ירדנה, סלוצקי ידיד, באמת ידידי.
כן.
אני אחת לכמה חודשים נועד איתו, ביקש מסולו יורמן להפסיק את המלחמות. הנה, סולו הגזים קצת, הסברתי לו, ביקשתי שפסיק את המלחמות. יכול להיות שהוא יוצר תחרות בין גלי וירדנה. האם זה היה לדעתך ניסיון של סולו יורמן לקדם את גלי באמצעות יצירת סקנדל בינה לבין ירדנה, כמו שיוצרים היום סקנדלים?
זה נראה לי ממש הגיוני שזה קרה. אתה יודע, בוא נחשב שנייה על... בוא נחשוב שנייה על, על מפת הזמרות באותה תקופה. אנחנו מדברים על שנת 89, אופרה וירדנה ראש בראש. אני חושבת שקבריטה נכנסה לתמונה, מאיימת על שתיהן ככה מלמעלה. ריקי גל כן. בשיאה,
נכון,
אילנה אביטל בשיאה, סיימן, אבל סיימן יותר בעולם הרוק כזה. זה...
משום מה בעולם הזה כתבו שסיימן היא אחת המתחרות, אבל אני מסכים איתך שריטה היא... בפלח יותר מדויק.
ריטה נכנסה, אני חושבת, אתה יודע, היא נכנסה יותר לפסטיגלים, היא נכנסה יותר לעולם הפופ. אני עברתי להריץ את ריטה, עברתי, זאת אומרת, התווספתי, התווספה לי הארצה, כשהייתי בכיתה וב. וגלי הייתה כאילו, אתה יודע, קצת נשארה מאחור, היא הייתה כוכבת גדולה, ונשארה כזמרת אמצע הדרך, וזה... בדיוק היה הפוש הזה למתג אותה כזמרת פופ שפותחת קופות, סטייל ירדנה. אני חושבת שזה מהלך מאוד מאוד מעניין. והגיוני.
זה מדהים, אגב, זה הרס בעיקר למנחם גרנית, כי אמנון נדב, שאז מנהל הרדיו, אומר, באשר לעניינו של גרנית, העניין נמצא בטיפול, הוריתי לא לשבץ אותו בתוכניות מוסיקליות, העוסקות בשירים עבריים עד לבירור עניינו. הטיפול בפרשה נמצא בידי חוקרים מוסמכים. ולגבי פרשת הפסטיגל, אומר גברי מזור שעבד אז עם ירדנה, אם הייתי באמת יכול להשפיע על מיקי פלד כמו שמייחסים לי, הייתי מוותר על נוכחותה של גלי אתרי עוד בשלב ההחלטה על שמות המשתתפים.
אוץ', אוקיי.
וואי, איזו מלחמה.
אוץ', אוץ', כן. אוץ', אוץ'. אני רואה פה, אתה יודע, בעיתון ששלחת ידיעה מעניינת שככה, על דליה שימקו, דלי שימקו ממש נבחרה לפני כמה ימים או אפילו שבוע למנהלת האומנותית של פסטיבל אקו, ואגב ברכות דליה, אני מאוד מעריכה אותה, היא חמודה מאוד, וזכיתי לנסוע איתה באוטובוס אפילו ממש קצת לפני הקורונה, העת הצטלמנו לגיליון הרווקות הנחשקות של טיים אאוט. כן, ושימקו הייתה שם, הם באמת, הם הכניסו גם את דליה שימקו וגם את חלי גולדנברג, שזה היה ככה כיף, ודליה ואני הצטלנו באותו סשן,
והיא מקסימה. אהבתי את הפרגון לנשים שצעירות מאיתנו.
כן,
זאת כוונתי.
בהחלט, ואישה מאוד יפה, ובהחלט מחמאה ומקסימה, וזה היה מאוד מאוד כיף ככה, כי אתה יודע, תמיד, עוד בתקופה שהייתי בתיאטרון, מאוד רציתי תמיד לעבוד איתה, וזה ככה, פתאום ניקבתי עליה ברב-קו, מה שנקרא, וזה היה ממש נחמד, אז קודם כל ברכות למינויה, והנה, השחקנית דליה נועה, בת 17 שימקו, הצטלמה באחרונה לסדרת צילומים בסגנון זוהר, שבו לא התנסתה מעולם. עכשיו, שים לב לניסוח. הסיפור התחיל במקרה כאשר הסבתא שלה הלכה לתערוכת צילומים בבית ציוני אמריקה. רוב הצילומים היו של נשים יפות, לבושות וגם עירומות. הסבתא, ילידת צ'כיה, פגשה שם את הצלמת הדי לופלר, שהיא הולכת חדשה מרומניה, השתיים התחילו לשוחח בשפה המשותפת לשתיהן הונגרית, והסבתא סיפרה לצלמת שיש לה נכדה יפה, שחקנית, ושאלה אם היא מוכנה לצלם אותה. לופלר, שהייתה צלמת ידועה בארץ ומולדתה, ושאף הוציאה לאור כמה אלבומי צילום, אמרה שהיא אוהבת לעבוד עם שחקנים, ושימקו קצת חששה להצטלם בסגנון הזה, כפי שצילמו, יש פה ציטוט, כפי שצילמו את כוכבות הוליווד בשנות ה-30, פחדתי שיצא מלאכותית, היא אומרת, אני רגילה למה שעושים היום, לסגנון חסר הפוזה והפשוט, להזכיחה, אנחנו מדברים על 1983, חסר הפוזה, את מדברת, מסתובבת מהשנת, והצלם מסתובב סביבך ומצלם במהירות, נראה לי שזה סגנון 90s קצת. הדי לופלר העמידה אותי במקום, בימה כל אצבע ולא בזבזה אף פריים אחד, והנה יש פה תמונה כזה, תמונה די מפתה, מה שנקרא, עם הכותרת סבתא הלכה לתערוכה, מאוד משעשע.
את יודעת שיש לפעמים דברים שאנחנו מקבלים מוסכמות, כמושכלות יסוד, כאקסיומות, דברים שכאילו אנחנו לומדים איתם, מבינים שהם קיימים, ופתאום דווקא הנבירה הזאת שלנו בארכיונים גורמת לי לומר, מכאן זה התחיל. אז אני מדבר למשל על זה שמימים ימימה, ובטח עכשיו, אחרי הוידוי של קולט אביטל, אחד המרואיינים שהגן על פרס היה ניסים גרמה. ואני, כמו כולנו, אנחנו גדלים שנים עם, את יודעת, עם העניין הזה, שניסים גרמה מקורב לשימון פרס, נכון? זה מעט שאנחנו חיים.
זה בוויקיפדיה שלו צריך להיות.
כן, זה ניסים גרמה, אתה אומר שימון פרס, אתה אומר פלאפל, ואתה אומר שימון פרס. אז באותו גיליון שבו קראנו על גלי אתרי ועל ירדנה, מבעצם 1989, אז גם פורסם מונולוג של ניסים גרמה, וכמובן שפורסמו גם תמונות עירום של ענת סחור, שאז הייתה שחקנית שבאמת, כן, כן מופיעה לא אחת בעירום, אבל זה לא נושא השיחה כרגע. עירום יש בעולם הזה בשפע. אבל יש בשפע. מונולוג בכפולה של ניסים גרמה, שימי לב. יעצתי לשימון לקחת את משרד האוצר, כבר ב-89. והוא כותב, יש לי שיר כזה, נולדתי בראש העין. כתב אותו דן אלמגור, זו בעצם הביוגרפיה שלי. נולדתי בראש העין לפני 39 שנים. וואי, אני כרגע יותר מבוגר מניסים גרמה בעת האירוע. את קולטת?
כן.
אז כן. הוא מדבר על זיכרונות הילדות שלו וכולי, אבל אני מחפש את הקטע שבו, הנה, דפנה ברק, העיתונאית, שואלת בהחלט. איך נוצרה ההיכרות שלך עם פרס? אז הוא אומר, הכרתי אותו באמצעות חבר כנסת לשעבר, יהודה חשי. הופעתי באיזו הופעה, באמפיתיאטרון בפתח תקווה, והכרתי את שמעון מאחורי הקלעים. מאז התיידדנו. שואלת אותו, דפנה ברק, מה זה התיידדנו? אז הוא עונה, הוא עשה ארוחת ערב, לא זוכר מתי, לא משנה, לכבוד ראשי ערים, והוא הזמין את ניסים גרמה, כלומר ניסים גרמה אומר, הוא הזמין את ניסים גרמה. בגוף שלישי. הידידות שלי כבר... ושלו, הידידות כן. שלי ושלו, והידידות של שוש, אשתו המנוחה של ניסים, ואשתי, כלומר שוש, אשתו עם סוניה, אנשים חושבים שזה רק בגלל התפקיד שלו, זה לא נכון. והיא חוקרת אותו, וזה מעניין, איך הגעתם לסטטוס של ידידים, מהיכרות באמפיתיאטרון מאחורי הקלעים? אז הוא אומר, אני אחר כך נסעתי את שוש לאישה, הזמנתי אותו, והוא הגיע לחתונה. הוא היה באופוזיציה, בתקופת השפל שלו, וכן, והוא ממשיך ואומר, אני, העולם הזה זה נורא קשה אגב לקרוא, כי אתה לא יודע איפה ממשיך המשפט שקראת.
נכון, כי אומר, הסריקה.
כן, אני לא מאמין שהוא הגיע כדי לשפר את מעמדו בקרב עדות המזרח, אומר רמה, מה פתאום? אני דווקא שמח שהכרתי אותו בתקופה הרעה. ואז היא אומרת לו, תאר לנו את הידידות הזאת. ואז הוא מוסיף, ניסים גרמה על פרס. שוש ואני היינו אצלם, אצל הפרסים, עשרות פעמים בבית. אני מאמין באמונה שלמה שסוניה ושימון באמת אוהבים אותי. אני חושב ששימון הוא אדם מקסים, אפשר לפגוש אצלי במסיבות גם עובדי עירייה, גם אנשים פשוטים. אין אצלי דבר כזה שאני מזמין מישהו בגלל תפקיד. אני מזמין חברים, שימון הוא חבר. ואז היא אומרת לו, על מה אתם משוחחים ביניכם? אגב, כאן זה כבר נהיה חריג, מה, בגלל שניסים גרם אין לו מה לדבר עם פרס? אבל מילא,
נכון.
הוא שואל כמה תקליטים אני מוכר, אומר גרם על פרס, מה הן תוכניותיי? עכשיו הוא שאל לדעתי כשלקח את המשרד הקשה הזה, משרד האוצר. מה ענית לו? נו, אני לא כזה מומחה, יעצתי לו לקחת את זה. חברי הטובים שהכירו אותו מהתקשורת, הטלוויזיה ושהתרשמו ככה ככה, התאהבו בו דרך המסיבות. ביום ראשון שעבר, ביום ההולדת שלי בפאב, הוא היה ממש בדרן, הוא מספר על פרס. וכולי וכולי, וכך זה נמשך, ואז מזהה שם אפשרות לכותרת אותה דפנה ברק מהעולם הזה, ושואלת, הפעם סוניה נהדרה מהתמונות. ואז הוא אומר, זהו, שימון הגיע ישר מאיזו ארוחה בקינג דיוויד, לכן כנראה היא לא הצטרפה. הוא הלך מוקדם מהמסיבה, בעצם הוא גם בא מוקדם. אבל כמה ימים קיבלתי הודעות מבורבה, נהגו של פרס, הוא השאיר לי הודעות שיש מתנה בשבילי. המתנה זה משימון, לא מהנהג. וכך זה נמשך ונמשך ונמשך. טוב, נדמה לי שהלענו את מאזיננו ומאזינותינו, אבל בגדול, זה מעניין.
אני חייבת לומר משהו ככה על שימון פרס, באמת מההיכרות המאוד קטנה ודלה שהייתה לי איתו, הוא לא מבזבז זמן על שיחות חולין. זאת אומרת, אתה יודע, זה כאילו הכל, שיחות חולין, שיחות שטחיות שאין להם ערך. אבל זה מצחיק, אבל אני באמת, אתה יודע, שימון פרס וניסים גרמה מבחינתי הם אחים.
לגמרי. אגב, אחד הדברים שאני אשלח לך, כדי שתעלי כאשר אנחנו נעלה את השרשור הזה, זה השער האחורי של העולם הזה. גלי נגד ירדנה, מלחמת ההשמצות. את מבינה מה זה?
וזה, ניסו לעשות אופרה ירדנה, ניסו לעשות ראש בראש. אני אומרת לך, זה אקט של יחסי ציבור, זה אקט גאוני. אני לא זוכרת שזה הלך להם כל כך. אני רוצה לספר לך על מסיבת יום הולדת, ההולדת ה-30 של פנינה רוזנבלום. נכון? זה מרגיש כאילו פנינה רוזנבלום עדיין בת 30. כאילו, יש לומר שהיא נראית אותו דבר. באמת, פנינה פשוט נראית, נכון, טיפה התבגרה, אבל היא בגדול נראית אותו דבר, ויש לומר שהיא לא, היא לא מוזרקת רע. זאת אומרת, גם אם היא עושה משהו, היא נראית נהדר. היא נראית מעולה, באמת. היא נראית אותו דבר רק כאילו, אולי עוד איזה 5 שנים, אבל, אתה יודע, אני מסתכלת על תמונות של יום הולדתה ה-30 שפני רוזנבלום, והיא נראית לי מבוגרת פה, אבל זה מצחיק. זה תמיד, זה מרגיש שכאילו בשנות ה-80, אבל שוב, יכול להיות שאנחנו היינו ילדים אז, וכל הצעירים שהם היום פחות מגילנו, נראו לנו הרבה הרבה יותר מבוגרים. אז פנינה התכוננה זמן רב למסיבה הזו, היא תיאמה מראש את הגעתו מגרמניה של אביה, אותו יתרה השנה, פנינה הרי יתרה את אבא שלה הגרמני, אחרי, אני חושבת שהם לא היו בקשר כל הזה, והנה הוא מצולם פה איתה בתמונה, היא מאוד דומה לו אגב, ובהזדמנות ששלחה לחברים טובים ולהרבה עיתונאים, היא ציינה ששניהם, היא ואביה, יחוגו את יום הולדתם, ה-30 שלו וה-58 שלו, אבל לא היה חסר הרבה שהמסיבה השמחה הייתה הופכת לשערוריה של השערוריה של השנה, והכל בגלל שכנה של פנינה רוזנבלום מפתח תקווה, פרידה מנשה. פרידה, כאשר סיפרה פנינה לפני כמה חודשים שהיא מצאה את אביה מעבר לים, הזדעקה פרידה, בלונדינית ואם ל6, והודיעה שהאב צבי רמק, ששמו בעבר היה הלמוט בנגה, הוא גם אביה שלה ולא רק של פנינה. האב הגרמני של פנינה חתם על מסמך שרוזנבלום מביתו היחידה, אבל פרידה הצטיידה בניירת כדי להוכיח שרמק בנגה הוא אביה. השתיים תקפו זו את זה מעל דפי העיתונות, ופרידה הבטיחה שפנינה עוד תשמע ממנה, ואכן, כאשר נודע לפרידה שפנינה ואביה יחוגו בהילטון, היא תכננה להופיע שם, מלווה במסמכים הרבים, קבל עם ועדה, ולוכח כי הבת של הישראלי לשעבר. עכשיו, פנינה לא ידעה על התוכנית הזו, לכן היא הייתה רגועה ונרגשת מהאורחים הרבים שבאו, אך לגמרי לא מתוחה, מי שבא אז היו עיתונאים, ואריה אבנרי כתב ידיעות אחרונות, ודוד גלס, עורך הדין, שעזרו לה למצוא את האבא. למרות ההקפאה, לא קמצא פנינה, הקפאה? לא קמצא פנינה במזון שהוגש לאורחים, פלטות בשרים קרים וחמים לקניקיות אבות, בורקס, שניצלים, סליחה, לדעת שאנחנו שנינו בדיאטה, ברוטוב סומסום, ובעיקר מבחר מרשים של הוגות תוצרת קונדטורת המלון. פרידה לא הגיעה בסוף, רק למחרת יכלה פנינה לדעת מדוע נמנעה שערוריה. ביום ראשון בבוקר, כמה שעות לפני קיום המסיבה, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה מצד פרידה מנשה נגד שניהם, נגד צבי ופנינה, שמנשה דרשה ממנו להכיר גם בה. אבל כאילו הידיעה מסתיימת פה ככה סתם, ואני לא יודעת מה קרה בסוף. האם לפנינה יש עוד אחות או לא?
כן, זה חלק מהקשיים שלנו.
זה כאילו...
בלהבין את ההיסטוריה.
זה, כן, עכשיו, אתה יודע, זה מסוג הסיפורים האלה שאתה לא יודע, כי אתה יודע כבר כמעט הכל על פני רוזמלון, כל הסיפור שלה, את העבר שלה, את ההווה שלה, אבל אני מודה שזה סיפור שהיה חדש לי. כן, אבל תראה, זה אייטם שהיה בעיתון, אני מניחה שהיום, זה משהו שאני אומרת גם לסטודנטים לעיתונות. אם אין פואנטה, אם אין, קודם כל צריך טריגר כדי שיהיה אייטם בעיתונות. אז יש לנו כבר פה את הטריגר, אבל אין פה את הפואנטה בסופו של דבר. אני לא יודעת מה הערך המוסף מלבד רכילות, אבל אני חושבת שזה הקסם של העולם הזה בסופו של דבר בשנות ה-80.
את יודעת שאני אוהבת מדורי הברנז'ה של שנות ה-80, בעיקר כי הם עסקו בערוץ אחד ובתחנת רדיו וחצי, או שתי תחנות שהיו אז. ושימי לב במה התעסקו.
זה הספיק כדי להוציא כל כך הרבה, באמת, למלא עיתונים פעם בשבוע.
באמת, הדורות של היום, גם אנשים מבוגרים שנולדו, מה זה מבוגרים? את יודעת, אנשים בני 22, 3, 4, הם לא יודעים כמה היה נס כשהיה שידור ספורט בטלוויזיה. והנה דוגמה, את יודעת, אותה שנה, 1985, מכבי תל אביב בכדורסל, עדיין הקבוצה של המדינה, יש כמה מפעלים אירופאים, אבל השידורים של מכבי תל אביב ביום חמישי, באמת, את יודעת, היום יש לי, בזמן הקלטת תוכנית, יש גם דרבי בחיפה, יש גם מכבי חיפה כדורסל בליגה הבלקנית, וכמובן מכבי תל אביב מול ריאל מדריד ביורוליג. אבל אז היה אך ורק מכבי תל אביב, למרות שקבוצות ישראליות נוספות שיחקו במפעלים אירופאים, בין אם כהפליה ובין אם כי מכבי תל אביב פשוט הייתה בעלת סיכויים גדולים יותר, לא שודרו מרבית המשחקים האחרים. אז הנה, אליט נתנה נדבה, שימי לב, שידור ישיר של משחק הכדורסל בין מכבי תל אביב לבין הקבוצה היוגוסלבית סיבונה, כן, הם קראו לה סיבונה.
סיבונה.
לא ציבונה. ציבונה זאגרב, שיערך שבוע ביוגוסלביה, ניצל השבוע. הטלוויזיה הישראלית פנתה ליוגוסלבים וביקשה מהם לשדר את המשחק. נזכיר, היום אתה לא פונה לטלוויזיה היוגוסלבית. היום, ברגע שאתה חותם עם היורוליג על הסכם זכויות שידור, אתה אוטומטית מקבל בלוויין את המשחק. אין פה, אתה לא צריך לדוות. אז היוגוסלבים סיכמו שהשידור יעלה $4,000, זמן לוויין, הוצאות נסיעה ושעות של שדר. סוכה עם היוגוסלבים שהם לא ישלמו זכויות שידור, ובתמורה, זה היה הסכם ריפרוסיקייט, הסכם הדדיות, שהיית סוגרת מול היוגוסלבים, ואז הם לא צריכים לשלם כשהם באים אלייך, בסדר? זה משום אז תמיד מעניין אותי, עניינים של זכויות שידור. אז פתאום הודיעו היוגוסלבים שהם לא ישדרו למין הארץ. לא ישדרו את המשחק. ולכן הם רוצים עוד $3,500 על זכויות שידור. טלוויזיה ישראלית הודיעה שיכולה לשלם רק $1,000 על זכויות שידור. היוגוסלבים סרבו לסכום הזה, והשידור בוטל. ואז פנחס גולדשטיין מהליברלים, שהוא גם יושב ראש ועדת הספורט של הכנסת, שמע את הסיפור, טלפן לטוב יסער ואמר לו שאם הוא רוצה בשידור, שידבר עם היוגוסלבים, או שישיג את $2,500 החסרים. אתה מבינה, מנהל הטלוויזיה אומר לחבר כנסת, אתה רוצה שיש שידור, תביא הכסף. את קולטת איזה שכונה התנהלה אז? עכשיו,
גם היום, גולדשטיין... אתה יודע...
גולדשטיין ניסה לדבר עם היוגוסלבים, אבל זה לא עזר. הוא פנה לדוד מושביץ מבעלי אליט, חברה שממילא היא הספונסרת של מכבי תל אביב, ואמר לו שאם אליט ייתן את הסכום החסר, יוכלו לשדר את המשחק. מושביץ הסכים לתת את הסכום, בתנאי שהסיפור לא יפורסם, ובתנאי שלא יפנו אליו עוד בנושאים האלה. אז הנה, הסיפור פורסם. עכשיו, לא, כאילו, את מבינה את השכונה, והיו כל מיני דברים כאלה. בזמן, למשל, מלחמת המפרץ, היה משחק בגרמניה של מכבי תל אביב, לדעתי מול לברקוזן, אז זו הייתה הקבוצה הבחירה יותר מעלו ברלין, לדעתי. ומה שקרה זה שרמי וייץ נסע, היה אמור לשדר, והטלוויזיה הישראלית, בזמן מלחמה, את מבינה, הרגע הכי קריטי, הייתה אמורה לשדר את המשחק, ולא שידרו, כי היו פרסומות לסיגריות, ועל פי חוק רשות השידור, אסור לשדר משחק שיש פרסומת לסיגריות. את מבינה? כאילו, את מתארת לעצמך מה... ואז רמי וייץ פשוט עלה בטלפון, בדקות האחרונות של המשחק, באולפן המאוחד של גלי צהל וכל ישראל, ושידר את השניות האחרונות. בטלפון.
מדהים, מדהים, מדהים. אני אחד לך הפתעה קטנה.
הפתעות זה טוב.
כן, לא, אחת לך עכשיו הפתעה קטנה כזה, תוך כדי זה שדיברת על זכויות השידור, אבל אני ככה לעשות איזו סגירת מעגל עם הפתיחה של הפרק שלנו על הפסטיבל, ודיברת על פסטיבל, אז הכוכבת לילך גליקסמן, ג'ינג'ית מקסימה בת 5, היא ביתו מסתבר, אתה יודע, אני תמיד תהיתי, תכף רגע, תכף אני אגיד ביתו של מי, אבל אני תמיד, בגלל שתמיד רציתי להיות שחקנית, ורציתי להיות סלב, מפורסמת, ולא יודעת, להיות על במות כשהייתי ילדה, תהיתי תמיד איך מגיעים, איך מגיעים לכל הילדים האלה, איך זה קורה. אז הנה, עכשיו קיבלתי את התשובה שהכוכבת לילך גליקסמן, היא ביתו של בעל אולפן הקלטה, והיא נחשבת לתגלית הפסטיגל, פסטיבל, סליחה. ולילך זכתה בשנת, זה היה בשנת 77, שנות הולדתי, במקום השני בתחרות עבור השיר ששרה, הוא שמו אפצ'י. זוזי מכאן, הילד שלי כן. עמד כאן לפניך.
אני כן. ממש מר אפצ'י או משהו, נכון?
משהו כזה, משהו כזה. בקיצור, מסתבר שיש פה כתבה על הילדים של הפסטיבל, על הילדים שמגיעים לחזרות. ובעצם על ההורים שלהם שדוחפים אותם וגם רבים ביניהם. אז אתה יודע, זה כאילו, אני מודה שזה טיפה הורס לי, כי אתה יודע, אתה תמיד חושב שזה נוצץ, ויכול להיות שאני מבוגרת מספיק כדי להבין שזה לא כל הנוצץ זהב, אבל תראה, לבחינות ההשתתפות בשנת 77 בפסטיבל, הגיעו 900 ילדים מכל רחבי הארץ, זה מספר מטורף. תחשוב שלא היו כל כך הרבה אנשים בישראל. מתוכם נבחרו 200 ילדים, ו-30 מהם נטלו בו חלק. עכשיו, נכון שיכול להיות שכל הכוכב נולדים למיניהם, אני לא זוכרת איך קוראים לתוכנית לילדים שהייתה, תוכנית השירה. הם עוברים המון המון אודישנים.
בית ספר למוזיקה.
בית ספר למוזיקה בדיוק. ואני אגב זוכרת שיום אחד הייתי בבית ציוני אמריקה וראיתי את האודישן לבית ספר למוזיקה, והם לא נתנו להורים לעמוד מאחורי הקלעים עם הילדים מתוך החלטה, ואני חושבת שזאת החלטה ממש ממש נכונה. הכרטיסים בפסטיבלים קרים כולם מראש, זו הצגת הבידור המעניינת והמסקרנת ביותר ילדים, ומחיר הכרטיסים מרקיע שחקים עד ל-60 לירות לילד. ובעקבות הצלחת הפסטיבל, אנחנו מדברים פה על שנת 77, רוצים כמה שיותר לילדים להשתתף בו. ואולם, מחקר מעמיק יותר מגלה, כי מאחורי 900 הילדים שהגיעו השנה לנבחנים, ניצבות 900 אמהות שרוצות לשיר. והנה, מי שהגיע עוד לאודישנים, לא, הם לא הגיעו לאודישנים, אבל זה בן ושם, ילדיהם של שמולי קראוס וג'וזי קאץ, יושבים וצופים בהוריהם בחזרות. זה קשה, אתה יודע, זה, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, אני לא הייתי כל כך, שוב, אני לא אימא, אבל אני לא הייתי כל כך נחרצת בלוס שלי, אבל ככל שהאמת מתגלה עם השנים, אתה יודע שאתה מתבגר וחופר בהיסטוריה ומגלה מה... אתה יודע, אתה מדבר, אתה רואה את הילדים האלה שבגרו ואתה רואה מה עבר עליהם, אז אני אומרת, כנראה מאחורי כל חלום של ילד עומד חלום של הורה, שלא הקשיב את עצמו.
כן.
חוץ מאצלנו, שזה היה חלום שלנו לגמרי, אבל עובדה שחיכינו עד שנהיה מבוגרים כדי להגשים אותו.
ברור. ברור לגמרי, אני מבין אותך לחלוטין. יש לי כינוח לסיום, אנחנו מתקרבים לסוף.
כבר נגמר.
העולם הזה, מאותו תאריך של 1989, אפרופו גלי וירדנה וכל זה, אז שם יש גם ידיעה עם מעניין לראות היסטוריה של אנשים מוכרים. אז הנה, רחלה מרחלת. זוכרת שדיברנו על רפי נלסון, אז זה כבר 1989.
או, בטח.
הכפר כבר בשלהי ענייניו. והנה, רבותיי, טאבה, זה האזור החם ביותר במרחב השמי בימים אלה, בגלל השיחות על עתיד המקום. לא שאני מבינה גדולה בפוליטיקה, אבל כולם אומרים לי שם שדברים קורים. אפילו שמעתי על ההצעה לדו-קרב בין שתי נשים שהתחרו על חסדיו של העיתונאי שאול לברון. סיפור המעשה הוא שהעיתונאי ירד לטאבה בחברת ידידתו הצעירה והתוססת, טה-טה-טה-טה-טם, הילה אלפרט.
כן. וואו.
הילה אלפרט. האמת, אם מותר להחמיא, גם היום היא עדיין, הייתי אומר, תוססת ושווה, ונראית אישה שהיה כיף להיות חבר שלה.
כן.
גם במובנים חבריים, הכוונה.
כן.
והשניים בילו בכפר של רפי נלסון. לפתע הגיעה למקום בטי בלייכר, כתבת של עיתון מקומי, וניגשה לברך את עברון. היא לא הכירה את חברתו, שים לב שזה הפך מידידתו לחברתו פתאום, וסיפרה לו שהיא מעריצה אותו, וחילקה לו מחמאות. הילה, אלפרט, שיש לה חוש הומור מאוד תל אביבי, שלא מובן לאילתים, העמידה פנים שהיא כועסת, והציעה לבלייכר לנהל דו-קרב עליו. הכתבת המקומית נבהלה, ורק אחרי שנרגעה, הסבירו לה שהילה היא החברה של שאול לברון, ושהיא בסך הכל מאוד נחמדה, רק שיש לה חוש הומור מאוד מיוחד. אה? איזה כינוח לסיום.
וואו, מקסים מקסים. אגב, אני חייבת לומר שלשאול לברון היה את אחד ממדורי האוכל השווים ביותר.
בדיוק.
שאני באמת מתאפקת, לא מתאפקת, אני מתאמצת להשיג את הטובים בהם. חבריי בתחום, חבריי מסנדרינקים אמרו שאני לא שמתי את ידיי על המדורים השווים באמת. אז אנחנו ננסה לעשות את זה.
תזכיר לנו באיזה עיתון זה היה? מעריב? חדשות?
זה היה בחדשות.
אז נדמה לי שזה פתוח, לא?
גם בחדשות, כן, אבל עדיין חסרים הרבה עיתונים בארכיון של חדשות. זה עדיין לא מלא, אבל הבטיחו לי, אגב, הבטיחו לי בספרייה הלאומית, יצא לי לדבר איתם ככה באיזה הקשר של העבודה, שזה, הם הולכים לסיים באמת, להעלות כמעט את כל הגיליונות, יש להם כמעט את כולם, זה ייקח כנראה זמן, זה עניין של תהליך, אבל
נהדר. זה הפורנו שלנו, ולשם שינוי זה פורנו
לגיטימי. זה הפורנו, וכן, ואולי להודות להם, באמת אין לנו שום עסק מסחרי איתם כמובן, אבל אנחנו להודות להם שהם קיימים.
כל דבר שהוא לאומי, אני מפרגן לו.
אני מפרגנת גם.
גם ללא עסק. טוב, טליה, חג שמח.
חג שמח, פסטיגל, אין פסטיגל הפעם, אבל
כן. יש עוד כמה ימים. לא, יש פסטיגל, אין פסטיבל. וגם הפסטיגל זה לא מה שהיה, כי זו לא תחרות ששירים, זה יותר מופע. אבל בסדר.
אני אבטר על התענוג.
אז יאללה. להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.